פודקאסט ישראל מדיה מגישה. עושים עסקים עם רן לוי.
שלום וברוכים הבאים לעושים עסקים. איתנו היום דייב גרין. לצידי מראיין דני תימור, מנכ"ל פודקאסט ישראל. אהלן דני.
אהלן.
בוא נציג אותך דייב למאזיננו. אז דייב גרין בן 63, למד הנדסת חשמל בטכניון, ומילא שורה של תפקידים בכירים בעולם ההייטק בתחום השיווק. ב-1997 ייסד את קונספטיס, הוצאה לאור של מה שנקרא באנגלית Logic Puzzles, ואני חושב שבעברית אין לזה כנראה מונח טוב, נקרא לזה חידות היגיון, אנחנו מדברים על חידות מסוגם של סודוקו וכדומה, שכיום מובילה בעצם את התחום הזה בעולם. אז אלן דייב, שמחים מאוד להירח אותך. בוא נתחיל, דני, בזה שתספר לנו, אתה יודע שבעצם הביא את דייב לרעיון. איך נוצר הקשר ביניכם?
כן, אז דייב זה סיפור מיוחד. א', אני לא מכיר אותו, פגשתי אותו פעם ראשונה היום. אנחנו מקבלים עשרות פניות ביום, הצעות, בקשות, והייתה פנייה טיפה יוצאת דופן מהכיוון של דייב. הוא הציג את עצמו, הוא פנה, בדרך כלל פניות הם רן שלום, ומכיוון שרן מקבל על העשרות פניות האלה, מקבל עוד מאות מיילים ביום, אז הוא בדרך כלל מגיע לזה איזה שבועיים אחרי, אז אני ככה עושה את הסקרינינג לחלק מהמיילים, ולחלק מהמיילים אני עונה, והפנייה הייתה רן שלום, שמי דייב גרין, ככה וככה, ואני רוצה להרים תרומה לפודקאסט, אני מאוד אוהב את מה שאתם עושים, ונראה לי שאותם 99 שקל של שזה המקסימום שאפשר לכאורה לסייע לפודקאסט, זה לא מספיק מבחינתי, אני רוצה לתרום סכום הרבה יותר משמעותי. ככה קצת הסתכלתי על זה, אמרתי טוב נרים טלפון, והתחלתי בזה שאמרתי תודה רבה, והתחלנו לדבר, וקודם כל נוצרה כימיה מיידית, והצעתי לדייב במקום לתרום, לפרסם את את הפעילות שלהם אצלנו בפודקאסט האמריקאי, ואני חושב שאנחנו לא, אנחנו לא מאלה שחיים מתרומות או מעדיפים תרומות, אנחנו עסק, ולכן העדפתי לעשות את זה כטרנזקציה עסקית, אבל הנכונות והאיש וכל מה שהוא מייצג, ובעיקר כששמעתי את הסיפור שלו, הבנתי שיש לנו פה איזשהו יעלום מלוטש או לא מלוטש, שאנחנו נראה בהמשך הרעיון, עם סיפור יוצא דופן, על הצלחה מאוד מאוד מעניינת בזווית מאוד מאוד משונה, ואני מוכרח להגיד שגם התחברתי לסיפור, כי אני גם חוויתי חוויות דומות, במעבר מעולם הסחירות, מהתקופה שהייתי שכיר בכיר בחברות ישראליות וחברות בינלאומיות, לסיטואציה שבה אני צריך להקים חברה, להקים עסק, שההכנסה לא בטוחה ולא
לא, ברורה. לא בגיל צעיר, צעיר, כן. אלא כבר אחרי שאתה כבר שכיר כמה זמן.
וילדים ובית וכן הלאה וכן הלאה.
אז בהחלט יש לנו הזדמנות, אני חושב, מאוד נדירה לשמוע ממישהו מתעשייה שרובנו לא מכירים, לא נחשפנו, וסיפור הצלחה מאוד מעניין. אז דייב, נתחיל איתך, תספר לנו בעצם על קונספטיס.
טוב, מה שקרה כאן זה בעצם אפשר לכנות את זה תאונת עבודה, ואנחנו נבין את זה בהמשך, מה כאן קרה ולמה תאונה בעצם יכולות, תאונות יכולות להוביל לדברים טובים בעצם.
מה היא עושה החברה?
החברה מפתחת אלגוריתמים ליצירת פאזלים כמו סודוקו, קקורו ודומיהם, וגם פאזלים דומים שיוצרים תמונה, אנחנו קוראים לזה picture forming puzzles, כמו בארץ זה מוכר בשם שחור ופתור, וישנם עוד כחצי תריסה פאזלים מהסוג הזה, מה שאתה ראית שדומה ל... איך קראת לזה? אתה... שולה מוקשים.
שולה מוקשים למשל, כן. נכון.
אנחנו התחלנו בתחילת דרכנו לספק את הפאזלים האלה למולים, זאת אומרת לעולם הדפוס. גם כאן צריך אולי ללכת אחר כך אחורה, איך הכל התחיל מההתחלה. אנחנו מספקים תשבצים כאלה לעולם הדפוס. יש לנו מולים ברחבי העולם, הם בדרך כלל מולים של חוברות, של מגזינים חודשיים, אבל אנחנו גם מספקים פאזלים לכ-330 עיתונים יומיים בארצות הברית, שכל יום יש פאזל סודוקו ועוד פאזלים אחרים חדשים. בהמשך הדרך אנחנו גם כן התקדמנו להספקה של תוכן אונליין, ולאפשר ליוזרים להיכנס לאתר, לפתור פאזלים חינמיים כל שבוע, ואלה שרוצים עוד, אז תמורת תשלום, הם יכולים, ישנם כ-200 פאזלים חדשים כל שבוע.
מודל פרימיום שכזה.
זה מודל פרימיום, כן. ולפני משהו כמו 5 שנים, או 4 שנים, נכנסנו לעולם האפליקציות, בתחילה iOS. יש לנו היום קרוב ל-10 אפליקציות, כולל סודוקו, כולל השחור ופתור ואחרים, שבמרוצת ה4 שנים האלה ישנם כ4 מיליון הורדות או משהו כזה, ויש לנו עשרות אלפי יוזרים שפותרים כל יום, מכורים לדבר לגמרי, וזה...
ואני אחד מהם, אני מודה. אבל זה כן. מעניין, כי בעצם קונספטיס, זאת אומרת, אנחנו יודעים על הרבה יצרני תוכן בעולם, שמן הסתם חיים גם בעולם הדיגיטלי, כי הם שם צריכים להפיץ את התוכן, וקונספטיס אתה אומר שיש לה גם את האספקט הטכני מאחורי הקלעים של אלגוריתמים שיוצרים את הדברים האלה. אז גם יהיה מעניין מאוד לשמוע גם על זה, אבל בוא נתחיל בסיפור האישי שלך, איך התחלת את החברה הזו? אני מקדים את המאוחר, אחר כך נדבר על ההתחלה שלך בעולם ההייטק, אבל איך הגעת לרעיון של פתאום חידות היגיון?
הקטע הזה של חידות היגיון, של לוג'יק פאזל, זה התחיל, אני חושב, אפשר למקם אותו בשנת 1993. באותה שנה עבדתי בחברה ביוקנעם, חברת הייטק, והייתי אחראי על שיווק וגם מחירות, והעסקים האלה הובילו אותי ליפן. באותה תקופה פגשתי את חברת ריקו, לא יודע מי מכיר אותה, אני חושב ש...
חברה עולמית מוכרת.
חברה עולמית מוכרת.
יצרנית של מכונות צילום.
מכונות צילום, בדיוק. גם מצלמות וגם דברים כאלה, אבל בעיקר מכונות צילום באותה תקופה. הם חיפשו פתרונות עבור חיבור של המדפסות והקופי משינס. חיפשו דרכים איך לחבר אותם לרשת. אנחנו מדברים על שנות ה-90. ואני התוודעתי לאחד המנהלים, טסנו ביחד לישראל, ובדרך הוא פתר חוברת עם תשבצים, שממלאים בהם ריבועים קטנים, אגב, רן, זה בדיוק הפאזל שאתה עכשיו פותר, הסתכלתי, התפלאתי, מה זה, ואז בביקור הבא שלי ליפן, הוא קנה לי חוברת מתנה. והתחלתי גם אני לפתור, בהתחלה במלון, אחר כך בטיסה חזרה, אחר כך הראיתי את החוברת לאמא שלי, אני התמכרתי, היא התמכרה, אמא שלי ביקשה עוד, אבל לא היה לי עוד, לא הייתי ביפן כל יום. ואז...
ונציין שזה סוג מסוים של הפיקסלים, חידות היגיון כאלה שיוצרות ציורים מפיקסלים כאלה כשפותרים אותם, זה משהו שלא היה קיים בישראל וגם לא היה כמעט קיים במערב.
נכון, נכון. זו המצאה יפנית שהומצאה על ידי שני יפנים בו זמנית, והיא באמת ביפן באותה תקופה כבר הייתה מוכרת, אבל במערב עדיין לא הייתה מוכרת. גיליתי את הדבר הזה, התמכרתי, ואז פניתי לאיגור לרנר, השותף העסקי שלי עד היום. ראיתי לו את הפאזל ואמרתי, תגיד, אתה יכול לעשות אולי אלגוריתם שמאפשר לנו ליצור את התשבצים האלה? כעבור כמה ימים הוא נתן לי תוכנה קטנה. לקחנו תמונות של כל מיני ביטמאפ, אייקונס ודברים כאלה מאותה תקופה, אז זה היה הרבה עוד מתקופת הדוס, ופקנו מהם תשבצים, פאזלים כאלה, שנתתי לאמא שלי, והיא פתרה, ובעצם זה היווה את הגרעין, הראשון, לקונספטיס, זה נורא מצחיק, כי אמא שלי הייתה הלקוח הראשון, אם אפשר להסתכל על זה בצורה הזאת.
מה שקוראים בטה סייט.
כן, ואז I got high on my own supply, איך שאומרים. אני פתרתי אותם גם כן, המשכתי בטיסות, עדיין הייתי בעולם ההייטק, בטיסות הייתי פותר את התשבצים של עצמי, על הלפטופ הייתי מצייר את הציורים של הביטמאפ, מעביר אותם דרך האלגוריתם, כי לא כל תמונה עוברת, צריך לעשות בה שינויים, תיקונים וכן הלאה, כדי שלא יהיו יותר מפתרון אחד, כדי שבכלל יהיה פתרון, וכן הלאה. וככה בעצם היה לנו את הפאזל הראשון.
אז תכף אנחנו נמשיך לדבר על ההקמה של החברה, אבל באופן עקרוני, בכלל כל הקטע של סודוקו ותשבצי וחידות היגיון דומות, לא היה כל כך חזק עד ממש תחילת אמצע שנות ה-2000, ופתאום אנחנו רואים פוצצות אדירה של הדבר הזה.
נכון.
רואים את זה במערב בכלל, לא רק בישראל.
נכון.
למה, מה
אז,
קרה?
אז ככה, סודוקו, או בשמו היותר מוכר לפני 2005, כאשר היה הבום של הפאזלים, קראו לתשבץ או לפאזל הזה Number Place. זה היה השם המוכר שבעיקר בארצות הברית, וגם קצת באירופה. התשבצים היו מוכרים, הם היו מוכרים עוד משנות ה-80. מה שקרה זה שהמנכ״ל של חברת ניקולי, שזה חברה יפנית, שהמציא את השם סודוקו, ושאגב אני פוגש אותם פעמיים בשנה, כבר 15 שנה או יותר, הולכים לקריוקי ומשתכרים ביחד ועושים את זה פעמיים בשנה. הם גילו את הפאזל הזה בשנת 85 בערך, משהו כזה, בביקור שלהם בארצות הברית. הם לקחו את הקונספט והם שיפרו אותו, הם מוסיפו לו סימטריה.
זאת אומרת, זה משחק במקור לא יפני?
לא יפני. המשחק הזה איננו יפני. השורשים של הפאזל הזה מתחילים באוילר, מתמטיקאי שוויצרי מלפני 200 שנה, שהוא בתקופה ששיחקו בריבועי קסם. השורשים התחילו כבר אז. התפתחו, והיש איזשהו מהנדס שבשנות ה-70 המאוחרות או ה-80 המוקדמות, הוסיף את הגריד הנוסף הפנימי, שמחלק את זה למה שנקרא בוקסיס, אותם 9 קופסאות, ואז זה נקרא Number Place. אבל זה לא היה פאזל פופולרי, זה היה פאזל די משעמם לפתרון, עד שגילו אותו היפנים, ניקולי, חברת ניקולי, והם שיפרו את הפאזל וגרמו לבום ביפן, והבום הזה התחיל כבר בשנות ה-80, סוף שנות ה-80. הוא נקרא שם סודוקו, שם רשום, אגב ביפן, הם היחידים שמשתמשים בשם סודוקו, אבל אז הפאזל בשנת 2004 התגלה על ידי שופט יהודי ניו זילנדי בשם ויין גולד. זה פשוט סיפור פנטסטי. אז אותו שופט, שהוא יליד ניו זילנד, יהודי שגר בהונג קונג, הגיע לגיל פרישה, הוא היה חובב תכנות, גילה את הפאזלים האלה, סודוקו ביפן, נסע ליפן, פגש את ניקולי ושאל אותם האם זה בסדר שהוא ישתמש בשם סודוקו מחוץ ליפן, והם אמרו לו כן. הוא הלך ופיתח תוכנה שלו שנקראת פאפוקום, עם עד היום ג'רוסלם פוסט משתמש בפאזלים של פאפוקום, והוא פיתח אלגוריתם שמייצר את הפאזלים, עשה אתר פשוט שאפשר לשחק, מאפשר ליוזרים לשחק את הפאזלים, ובאנגליה הוא פנה בשנת 2004, אני חושב, או 2005, זה היה בדיוק אחרי בחירות מסוימות, אני חושב, של טוני בלר, אל תתפוס אותי במילה כאן, נדמה לי לגרדיאן, והפלא ופלא, לגרדיאן היה מקום פנוי, אחרי הבחירות, לא היה מה לשים.
לא היה, צריך למלא את העיתון.
צריך למלא את העיתון. אמרו ננסה, למה לא? מיד קיבלו תגובות נלהבות מיוזרים, שמו עוד, קיבלו תגובות יותר נלהבות. אחד העיתונים הבריטיים האחרים, אני לא זוכר את שמו, שם גם כן את הפאזלים האלה, וזה פשוט היה כמו שריפה בשדה קוצים.
משם זה אמרי פשוט.
ומשם זה אמרי, זה התפשט לארצות הברית, התפשט למדינות נוספות באירופה. לנו למזלנו כבר היה את האלגוריתם מוכן, אז הפאבלישרים שלנו שפנו אלינו, כבר יכולנו לספק להם את התוכן הזה.
הצלחתם לחדור אל תוך בעצם, אני שוב ידגיש את זה למאזינים, אתה מגיע מעולם ההייטק במקור, לא משהו שמתחבר, אין לך קשר בעצם לעולם ההוצאה לאור, איך התחברת פתאום לעיתונים ולהגיד להם, או תראו, יש משחק חדש?
זה, אני מחייך כי זה עושה לי נוסטלגיה. בשנת 93, כאמור, התוודעתי לפאזלים האלה ויצרנו אלגוריתם, וזה רץ ברקע. זאת אומרת, אמא שלי פתרה ואני פתרתי, ואנחנו מאוד נהננו, ובשנת 97 ייסדנו את החברה. אני טסתי ברחבי העולם כחלק מהצד ההייטקי שלי. עדיין, זאת אומרת, פתחנו חברה, אבל זה היה הובי. זה היה פשוט הובי. פתרנו בשביל עצמנו, ולא ידענו בדיוק מה לעשות עם המוצר שאנחנו כל כך אוהבים. בייבי שלנו, מה אנחנו עושים איתו?
נשמע ממש מה הסיפור שלנו עם הפודקאסטים.
די דומם.
אוקיי, בוא נראה, אני בטוח שיש עוד קווים מקבילים. ואז אני, שאני מטבעי, אוהב ליצור קשרים, אני אוהב אנשים, אני אוהב לפגוש אנשים, חשבתי לעצמי, מה אני עושה עם זה? יש לי יופי של מוצר. אבל אפילו לא ידעתי, תגיד, תשבץ זה משהו שבכלל אפשר למכור אותו? אולי בכלל אני צריך לשלם לעיתון כדי שהוא יועיל בטובו וישים את התשבץ שאני כל כך הרבה עמלתי עליו וזה. ואז מה שקרה שתוך כדי שאני טס, לא בחברה של עצמי, כן? בחברה של ההייטק שזה...
אתה עדיין שכיר בשביל.
אני עדיין שכיר בחברה אחרת, אבל אני נוחת בשדות תעופה בכל העולם. אולי אני צריך להזכיר שבאותה תקופה אני... עובד בחברה שבסיסה בניו יורק, הבוס שלי בסנטה ברברה בקליפורניה, הלקוח שלי בטוקיו, והבית שלי, אם אפשר לקרוא לזה בית בחיפה, כאשר שואלים אותי איפה אני גר, אני אומר במטוסי לופטנזה, ואני טס מסביב לעולם, 300 אלף מייל בשנה, אני חושב...
אתה מדבר על הידרוויב בזמנו.
אני מדבר על הידרוויב, כן, שאני עובד בחברת הידרוויב.
300 אלף מייל בשנה.
300 אלף מייל בשנה. עצום, זה כאילו אני בטוקיו 7-8 פעמים בשנה אחת, ואני עוצר בשדות תעופה ברחבי העולם, וקונה חברות, קונה חברות תשבצים. ומה אני רואה בחברות תשבצים? מן הסתם, תשבצי מילים, זה מה שאנחנו קוראים תשבצים. מרים טלפון או שולח אימייל למול, ואומר לו, אנחנו ככה וככה, יש לנו תשבץ ככה וככה, שפגשנו ביפן, הוא לא מוכר בעולם, מה אנחנו יכולים לעשות עם זה? אולי אתה רוצה דוגמה? תשים, בלי כסף, תשים, תנסה, וככה. מול אחד באיטליה, למשל, מכל המקומות. אמר, כן, מעניין, נשים. מול אחר בלונדון. כן, מעניין, נשים,
בטפטופים,
התגנבות יחידים, באפס הוצאה, הכל אלקטרוני, לפעמים אני נוחת באותה עיר, אז אני הולך לפוגש בדרך לשדה התעופה, והם שמים, וגם בישראל, שחור ופתור, מגזין ישראלי מאוד פופולרי, ברמה מאוד מאוד גבוהה, והם מתחילים לשים את הפאזלים, ונחש בה, הם מקבלים תגובות, היוזרים מתמכרים מהרגע הראשון. זה עושה איזשהו קליק במוח, מזליף איזה סרטונין כזה, או משהו, לא יודע איך לקרוא.
ממכר לחלוטין.
מה שקרה לי יקרה גם להם, או קרה גם להם. ואז הם פונים ואומרים, תשמע, זה אוהבים, תביא עוד. מביא עוד. זה גדל אקספוננציאלית. אחרי, אם הפגישות הראשונות האלה היו נגיד בשנת 98-99, עוד לפני הידרוויב, עבדתי בטלקו סיסטמס, שזה חברה במסצ'וסטס, אבל גם כן באותו פורמט. ובשנת 99 כבר יש מול אחד בישראל, שחור ופתור, שעושה חוברת שלמה רק עם הפאזלים האלה, ויש עוד, יש בלונדון מול שעושה את זה, בהולנד מול, 99 או שנת 2000, שיוצא עם חוברת, זאת אומרת, מתחיל להיות כאן ביזנס, אז אני בעולם ההייטק, וההובי הזה מתחיל לקרום עור וגידים, אפילו מתחיל להביא קצת כסף. וכאן זה מגיע לאפיזודה השנייה, שאנחנו מתחילים לראות, אוקיי, יש פה יסוד לגרעין של חברה, מתחיל להיות כסף, אי אפשר לחיות מזה בשלב הזה, מה עושים? וזה הפרק הבא בתולדות החברה.
איך קבלת החלטה לעזוב עכשיו את ציר הבשר ולעבור לקפוץ.
אז לא, לא עוזבים, לא עוזבים את ציר הבשר. זה, זה באמת בעיה. אנחנו, גיסי, שהוא ייסד את המימד הרביעי, לא יודע אם אתם...
מוכר לי.
מימד הרביעי, זה חברת הייטק ישראלית, אחת הראשונות שימכרו ב-750 מיליון דולר.
כן, הם ימכרו, אם אני זוכר, ל-BMC, נכון?
נכון.
הם התעסקו בכל נושא של middleware.
נכון, יפה. אני הייתי דירקטור בחברה הזאת, אגב. פניתי אליו, הוא מנהל, כמו שצריך, הוא בחור רציני ביותר, יוסי הולנדר שמו. פניתי אליו, שהתייעצתי איתו, מה עושים? אמר, תכין תוכנית עסקית, תכין תחזית, 3 שנים, 5 שנים, תוכנית אופטימית, תוכנית פסימית. מה שלא ניסיתי לעשות, ולהגיד, אוקיי, בעולם יש ככה וככה מגזינים, צריך לזכור, זה לפני שהיו אפליקציות, ובעולם האונליין לא עושים כסף, אז זה הכל פרינט, בדיוק עולם הדפוס. אז עשינו הערכות, אמרנו, אוקיי, יש ככה וככה מגזינים, והם ישימו ככה וככה פאזלים, ואנחנו נוכל לקבל ככה וככה פר פאזל, וכל זה ביחד יביא ככה וככה, האם אפשר מזה לחיות? והתשובה הייתה, לא, אי אפשר, it's not enough, sorry. ומה עשינו? פשוט המשכנו בעולם ההייטק, גם אני וגם איגור לרנר השותף שלי, כל אחד בחברה אחרת, כאשר ברקע ממשיכים להריץ את זה. בשלב הזה, שנת 2000 בערך, שכרנו בחור שהוא איתנו עד היום, שמו גיל גלנטי, אני אפילו לא זוכר אם באותה תקופה זה היה במשרה מלאה, היה לנו כסף בשביל להקים אתר. ואמרנו, אוקיי, בשלב הזה בוא נקים אתר, גם כדי שלקוחות פוטנציאליים יוכלו לראות מי אנחנו, אני מדבר על עולם פרינט עדיין, כן? וגם כדי להכין את הקרקע לעולם שבו אפשר גם למכור, גם לספק וגם למכור משחקים אונליין. וזה רץ ברקע, המשיך לרוץ ברקע, ואז הגיע שנת 2001, שבה חווינו התרסקות, עולם ה.com, אני מתכוון לא לחברה שלנו,
כן, אלא... הבועה של ההייטק.
הבועה של ההייטק, והחברה, אותה חברה, הידרוויב, שעבדתי בניו יורק, פשוט סגרה את הדלת, אנשים באו בוקר אחד, אני הייתי בחיפה, אז כמובן לא חוויתי את זה, אבל אנשים באו בניו יורק, באו לקומה של ה... היי רייז, נכנסו, והדלת נעולה. פשוט ככה.
סגרו את החברה.
סגרו את החברה ללא שום הודעה, מהרגע לרגע. חברה נסגרה, עד היום הם חייבים לי איזה 15,000 או 20,000 דולר על travel expenses שלא קיבלתי. ואז אני בבעיה.
אני באותה עת עבדתי בקומפק, וכמה חודשים לפני זה, או כמעט שנה לפני זה, קיבלתי משימה להקים תחום לטפל בסטארט-אפים. וזו הייתה תקופה, אם אפשר להגדיר אותה, זו הייתה תקופת תמימות מדהימה. באמת כל מטתי ירם, כל מי שידע לכתוב תוכנה, לדעתי מי שידע לכתוב מקרו באקסל, והיה לו איזה רעיון, יכל לגייס עם זה כסף. הסיטואציה שלא היה את כל האקוסיסטם שיש היום לכל התחום של הסטארט-אפים ואזורי תעשייה, וכל הסיפור התמקד פחות או יותר ברצלי הפיתוח. לא היו שם כל כך הרבה משרדים, אז שהיו על המשרדים שמו פשוט פריקסטים כאלה, מן מבני פלסטיק או השד יודע מה, והיו מזמינים אותך לפגישה בחברת שם כזה וכזה, ברחוב מסקית מספר כזה וכזה, ורוב המשרדים היו על מסקית, ואומר לך, תשמע, תעלה במעלית, כשנגמרת המעלית, תעלה עוד קומה ברגל, אתה מגיע לגג, אנחנו בפריקסט השלישי. וככה הייתי מגיע, זה היה, אני זוכר, פשוט הייתי מקבל, בקומפק הזה, היית מקבל כרטיסי ביקור, היית מזמין, היית צריך לקבל כרטיסי ביקור, הייתי גומר חבילות של כרטיסי ביקור, כי תמיד כשהייתי מגיע לפגישה, אז היו יושבים כל הפאונדרים, שלפעמים זה היו גם כמה אנשים, וכל החברה, והיו מתחילים להסביר לי ומציגים את החברה, ואני אומר, חבר'ה, תקשיבו, אני באתי למכור לכם, לא באתי לקנות ממכם, אבל עדיין הם מושיבים, נותנים לי את הפיץ' הכל טוב ויפה. ואז ביום אחד, בדיוק כמו שדייב מספר, אני לא זוכר מה היה הטריגר לעניין הזה, אבל התפוצצה הבועה, והאינדיקציה הכי חזקה הייתה השקט ברחובות, בהרצליה פיתוח, ובאמת, מקומות החנייה. לא היה, היינו, אני זוכר שהייתי מגיע לפגישה, הייתי מגיע שעה לפני כדי למצוא חנייה. הייתי מסתובב ומסתובב, זה היה רכב חברה, היה לי expenses, כל מה שצריך. הייתי לפעמים חונה והולך קילומטר בשביל זה. לא הייתה חנייה בכל האזור. ופתאום אתה מגיע ומלא כחול לבן. כל מקום אתה יכול להחנות. וזה היה, זה היה פשוט, היה, אם אני מחפש את ה... את הביטוי הוויזואלי של התפוצצות הבועה, זה היה מקומות החנייה בהרצליה פיתוח.
מעניין, ממש מעניין.
אז בעצם במקרה שלך, הביטוי הוויזואלי הזה שיום אחד פשוט קיבלת הודעה, אין חברה.
כן, אפילו לא קיבלתי הודעה. זה פשוט עבר דרך הגרייפוויין, פשוט השמות. קולגות, פשוט מקולגות, אימיילים כמו, תגיד, שמעת שככה? תגיד, שמעת, יש משהו שאתה יודע, אתה שמה. לפעמים אלה שהיו רחוק מההדקוורטרס, ידעו יותר ממה שקורה בהדקוורטרס. לא ידעתי כלום, לא שמעתי כלום. כל מה שאני יודע זה שאני קם בבוקר ואין פרנסה, פשוט אין פרנסה. מה עושים? עכשיו, אני מדובר על 2001, באותה תקופה כבר יש כמה מגזינים שרצים, יש כבר, אפשר להגיד, לא יודע כמה אלפי, אבל יש כסף שנכנס מהמגזינים האלה. לחיות על זה כמו שצריך, אי אפשר. לממן עם זה פיתוח של החברה, כמו אתר, להביא אומנים שיכולים לעשות את הפאזלים ברמה כמו שצריך, לזה יש מספיק כסף. ואז אני מוצא את עצמי, אני לא יודע, לא יכול להגיד שעשיתי כאן החלטה מושכלת, או שעשיתי כאן אנליזה, או משהו כזה. חי על חסכונות. בלי רכב חברה, רכב מיושן, אם אנחנו מדובר על... אני חושב שזה היה סוברו מהנסיעה שלנו לארצות הברית בשנות ה-80, או משהו כזה. יושב בבית... אם מקודם היו לי משהו כמו 50 אימיילים ביום, אין לי עכשיו אפילו אימייל אחד ביום. פשוט כשיש אימייל אני רץ ומסתער על האימייל הזה ועונה. יושב בבית ועושה פאזלים. עושה פאזלים בעצמי מה שאני יכול. וזהו, נותן לזמן לעבור. וככה זה ממשיך 2001, 2002, 2003, לפחות שנתיים, אני בלי משכורת, עם אישה וארבעה ילדים. אישה מגיעה למצב לחוץ, זה לא קל, זה לא פשוט, היא פרגמטית ואפשר להבין אותה. אבל במשך אותה תקופה, זה מתחיל, זה זוכה למעלה. זאת אומרת, יש עוד מגזין בארצות הברית, ואחרי זה יש עוד מגזין בגרמניה, אחרי זה יש איזה עיתון באיזשהו מקום.
זה החלטה, בשלב הזה, זה החלטה מושכלת שלך, שאתה הולך רק על קונספטיס, או שפשוט בינתיים לא מוצא עבודה, אז ממשיכים על קונספטיס.
לא, אני חושב שחיפשתי, אבל... לא ברצינות, אני מאוד נמשכתי. תראה, אתה מדבר עם מחור. צריך לזכור, אני הייתי מחור לפאזלים של עצמי. קשה מאוד, מי שמתמכר, זה מאוד קשה. אני לא יכול להגיד שכאן הייתי רציונלי, ממש לא. אני חושב שכאן הלכתי אחרי הבטן. זה לא משהו שאני מציע או ממליץ לאנשים, להפך, כל הספרים והכל, כל מה שאתה קורא אומר, אתה צריך לעשות חישוב, ואתה צריך ללכת לפי החישוב. אלה לא חיים מאושרים אגב.
אני רוצה, מכיוון שזה לדעתי אחד הערכים המוספים, ומכיוון שקיבלנו לא מעט פניות ממאזינים שאומרים, חבר'ה, אתם מביאים רק חבר'ה מצליחים. אז קודם כל, בשביל, איך אומר, בשביל הסייפה שהן, דייב מצליח ומצליח מאוד.
בסוף.
בסוף. בסוף. אבל התקופה שדייב מתאר היא תקופה שגם עברה עליי, וזו תקופה מאוד מאוד קשה. וכל מי שעובר סיטואציה, של בין אם נסגר את החברה, או הוא מתפטר, או שמפטרים אותו, או כל קומבינציה אפשרית אחרת, מרגישים שהשמיים נופלים עליך. אני לא אשכח שבאיזשהו שלב קיבלתי מייל מאחד הקולגות שלי ב-HP, כמה שנים כבר אחרי שעזבתי, ששלח מייל, השמיים נפלו עליי. ממש, אני לא זוכר אם זה והרגשתי כל כך, זה הייתה לי כזאת הזדהות. אני יכול להגיד שהסיטואציות שמגיעים גם ברמת הבית וגם ברמת הזוגיות, באמת לוקח את זה לאקסטרים, ואם יש עצה אחת שאני יכול להציע, זה לנסות לעשות את זה כמה שיותר רציונלי. מה שאני עשיתי אגב, לא שזאת עצה, זה מה שעשיתי, כן? כשהבנתי שהחיים שלי בעולם ה-IT פחות או יותר נגמרו, היו לי כל מיני הצעות וראיתי שמקבל באמת הצעות פחות ופחות טובות, ומתפקיד של סמנכ״ל, אז שם של סמנכ״ל, אבל בתכלס להיות איש מחירות משודרג פחות או יותר, וזה לא כל כך עניין אותי התואר, אבל כמו שההסתכרות יורדת ורמת העניין בחברה יורדת, וכל הדברים, כל האינדיקטורים שליליים, ישבתי עם אשתי, לקחתי לפטופ ישן, כי זה מה שהיה לי, כן? כי הלפטופ המעודר, יחד עם הרכב המעודר, נשארו בחברה שעזבתי, כן? חיברתי אותו לטלוויזיה, לפלזמה, ועשיתי אקסל, וציירתי לה שני מצבי עולם. מצב קיצון של צנע, כמה זמן אנחנו יכולים לחיות על החסכונות שחסכנו לאורך כל השנים במצב של צנע, וכמה זמן אנחנו יכולים לחיות על רמת ההוצאות שהייתה לנו באותה עת, ואמרתי, ועשינו ממש עם האקסל הזה, איזה הוצאות חיוניות, ואיזה אפשר להוריד, ומה אפשר, איזה, ומה יפגע, מה יכול לפגוע בחינוך של הילדים, מה יכול לפגוע ברמת חיים שלנו, ב-well-being שלנו. אני מוכרח להגיד שזה, זאת אומרת, אותו תרגיל נתן לנו המון ביטחון. זאת אומרת, נתן גם לה, שעבדה באותה עת,
זה מפחית את האמוציות של החרדה, והופך את זה ליותר משהו שאפשר לשלוט עליו?
כן, כן. זאת אומרת, הרי כשיום אחד אתה פותח, ויש לזה הרבה משמעויות, למשל, דייב מספר פה, אבל אחד הדברים זה שהטלפון עושה קצלצל. אני הייתי רגיל לעשרות שיחות טלפון ביום. עשרות. אתה מסתכל, דוממה, אתה מסתכל על הטלפון, עכשיו, אחד הביטויים, אתה כל הזמן הופך את הטלפון, אתה מסתכל, רגע.
אם הוא מחובר.
אם הוא מחובר, בדיוק.
או טעון.
כן. וזה פשוט נורא. עכשיו, עם הזמן מתרגלים לזה, עכשיו, עשיתי בשכל שהתקשרתי לחבר ואמר לי, תקשיב דני, החודש הראשון הוא זווה, גם חבר שעבר את אותה חוויה, החודש הראשון הוא זווה, כך אוויר, ואחרי זה מתרגלים, וזה נכון, זאת אומרת, מעבר לאקט הזה שעשיתי עם האקסל, שאני זוכר אותו עד היום, ממש עם האקסל, ובניתי אקסל עם כל הזה, וכמה זמן יש לנו, וכמה, ופה, ולקחתי את כל הטכניקות שלמדתי בניהול פרויקטים, וויסמתי אותם על הפרויקט הזה, זה משהו שאני חושב שכל אחד חייב לעשות את זה עם עצמו. אולי תספר איך אתם עשיתם את זה.
אז קודם כל, אוקיי, יש הבדל בינינו. היה לי תחביב שמניב הכנסה. זאת אומרת, היה משהו שרץ, והיה לי במה להאחז. וזה הבדל משמעותי. אז מבחינה אמוציונלית, או מבחינה נפשית, כן היה לי משהו. אולי זה היה משענת הקנה הרצוס או קש.
מי היה? קראו לזה פודקאסטים של רן לוי.
אוקיי.
פחות או יותר הייתה בתקופה הזאת.
אוקיי, אבל היה לי מה לעשות. אז יכולתי להדחיק, זאת אומרת, יכולתי להסיק את עצמי.
היה פוקוס שעדיין נשאר.
כן, היה פוקוס. היה משהו שגם כן עניין אותי, הייתי מכור אליו, והוא גם מביא הכנסה. אז יכולתי להגיד לאשתי, הנה, תראי, יש, מגיע ככה וככה, ועכשיו אני מדבר עם המול הזה והזה, ויש סיכוי שיהיה ככה וככה, ואז בעוד חודשיים יהיה תוספת וכן הלאה. זאת אומרת, יכולתי לעשות, וזה אומנם התרחש, בקצב מאוד איטי, אבל זה התרחש. עכשיו, עשיתי את החשבון, זאת אומרת, היו לנו חסכונות שהשתמשנו בהם, מן הסתם, וגם אנחנו הקטנו, שינמחנו את סגנון החיים, ולא נסענו לחול כמו שהיינו רגילים, ודברים כאלה כמעט אני חושב שנתיים לא נסענו לחול, שזה דבר שלא היה לנו בהיסטוריה של כל תקופת ההייטק וכן הלאה. אבל שרדנו את התקופה הזאת. אז עברנו את 2002 ו-2003 ו-2004, ובאמת לאט לאט ההכנסות של החברה עלו, ואני חושב ב-2003 או 2004, אפשר היה בפעם הראשונה להפריש מזכורת. אומנם מזכורת שהיא שליש בברוטו, בנטו זה כמובן משמעותי יותר, ממה שקיבלתי, אבל כבר התחילה להיות הכנסה, התחיל להיות משהו שנראה. רכב עדיין לא, רכב...
רגע, ואיגור באותה תקופה...
הוא המשיך, איגור, שהוא ה-CTO, שהוא צריך כאן באמת להגיד את ההבדל המהותי מאוד, בין אני לא איש תוכנה, אם מה שלמדתי זה בכלל היה חומרה, אני יותר, אפשר להגיד, היוזם, הדוחף, אני זה שמדבר, איגור הוא זה שעושה, הוא מימש, הוא הגאון הטכנולוגי, משכמו ומעלה ומעלה ומעלה, הוא המשיך בתחום ה-IT, באזור יוקנעם, כאשר הוא היה עושה את הפיתוחים בלילה, בלילה בסופי שבוע הוא היה ממשיך בזה, אז הוא היה מסודר, הוא הייתה לו מזכורת, הוא היה מסודר ו... ולא חל עליו הסיכון שחל עליי במשך אותה תקופה. וכל זה ממשיך עד 2005, ואז בא מהפך. איגור, שהוא ה-CTO, הוא המשיך בתחום ה-IT, כאשר הוא היה עושה את הפיתוחים בלילה. לא חל עליו הסיכון שחל עליי במשך אותה תקופה. וכל זה ממשיך עד 2005, ואז בא מהפך, כמובן סודוקו. פתאום, בין לילה, התנפלו עלינו כל המולים, זאת אומרת, כל אותם מולים ברחבי העולם שיצרנו איתם קשרים התחלתיים, ואנחנו מדברים מברזיל ותאילנד וקוריאה, צ'כוסלובקיה, הונגריה, יוון, ספרד, מה שאתם לא רוצים, פתאום בין לילה, יש לכם סודוקו? יש לכם סודוקו? כי הם הכירו אותנו, זאת אומרת כל עבודת התשתית שאני עשיתי, יצרנו אמון, הם ראו, יש פה חברה שזה חברה, כי רוב הפאזלים ברחבי העולם מסופקים על ידי אינדיז.
אנשים פרטיים,
כן,
תמיד צדדי אולי.
כן, חפרים, מה שאנחנו קוראים בישראל חפרים. ברור, יש כאן חברה שהיא כבר כמה שנים, אנחנו מדברים מ-99 עד 2005, כבר 6 שנים, חברה שהיא ממוסדת, קיימת, הם לא ידעו את הצרות שלי כמובן. וממש היה לנו היצף. בין לילה, זה לא יאומן, ביום אחד לפעמים קיבלנו הזמנות עצומות, וכבר היה לנו את האלגוריתם שמייצר את זה, וסיפקנו, והכל התהפך בין לילה.
אני מוכרח להגיד שבדיוק אתה מגיע שאתמול שחררנו את הפרק של, עם גיל אמל, על Born Free, שגם שם יש סיפור שלם, ואני ממליץ למאזינים שלא יצא להם להאזין לפרק הזה, וגם להם היה מין ביום אחד, בבת אחת, הם קיבלו תוך יום הזמנות
לשתיים... מ-30,000 ל-2 מיליון.
לא, הם היו ברמה של כמה אלפים, והם תכננו רמפ-אפ ל-30,000 בקבוקים ביום, והם קיבלו ביום אחד 2.2 מיליון בקבוקים. אז אומר, אחד הדברים הקשים שהוא אמר זה שהם לא היו מוכנים, ולכן פספסו את ההייפ, הם עשו את ה... אם אני זוכר נכון, משהו כמו 700 אלף דולר בשנה הראשונה, בשנה השנייה הם עשו 40 מיליון דולר, ואומר שאם הם היו מוכנים, הם היו עושים 100 מיליון דולר, וגם נמכרים בהרבה יותר אחר כך, אבל במקרה שלכם, אני אומר למזלכם, קו הייצור לעומת הזה היה קיים כבר.
כן, וגם זה תוכנה, אין לנו עלויות משלוח, אין לנו ביטוחים, אין לנו חסמים מהסוג הזה, הכל מיוצר על ידי תוכנה.
היה איזשהו אימפקט בכל זאת על תהליך הגדילה בעמד כוח האדם?
כן, אז אנחנו אז יכולנו לזכור עוד בעיקר קבלני משנה, צריך לזכור חלק גדול מהפאזלים שלנו, ובעצם אלה שמביאים את הכסף, הם לא הסודוקו. סודוקו זה פאזלים שחינמים בהרבה מקומות בעולם. כן, יש לנו הכנסה גם מסודוקו. אבל הפאזלים המבוססי תמונה, אלה שאתה יושב שעות וממלא משבצות קטנות אחת אחרי השנייה ובסוף מקבל תמונה מפוקסלת, אבל לפעמים תמונה באמת מאוד יפה, אלה פאזלים שלא מיוצרים על ידי מחשב. המחשב לוקח ביטמאפ, צייר, צייר, בדרך כלל ציירים מאוד מוכשרים, זה מאוד קשה, מדובר כאן על רזולוציות, החל מ-15 על 15 פיקסלים וחלה ב-100 על 60 פיקסלים, אוקיי? אבל 15 על 15 פיקסלים, לתת תמונה משמעותית, זה מאוד קשה. יש לנו היום, אנחנו בערך 20 אנשים בחברה, יש לנו משרד בטוקיו, יש לנו אנשי, איש שיווק, יש לנו גרפיקאים שתומכים כל הזמן באתר, תומכים באפס שלנו, יש לנו מנהל ייצור, יש לנו שלושה מהנדסים, אחד בישראל, שניים ברוסיה ששכרנו לאחרונה. אגב, חלק מהציירים שלנו גם כן יש להם סיפורים מדהימים, כמו בחור רוסי שעלה מרוסיה, צייר מוכשר, הוא היה מורה בבית ספר לאמנות ברוסיה, הגיע לארץ, לא הייתה לו עבודה, קיבל עבודה באיזה מפעל מזון, הוא גר בטבריה.
סיפור הקלאסי של...
סיפור הקלאסי, הוא היה...
מדען גרעין שהוא שומר בכניסה לקניון כזה.
כן, כן, הוא היה, התפקיד שלו היה להרים ידית בבוקר ולהוריד ידית בערב. פרסמנו אז בנדמה לי וסטי, מחפשים, הוא עובד אצלנו גם כן, אני מעריך 12-13 שנים, ראה את המודעה, מוכשר בטירוף, צייר בטירוף, היום הוא, היום, 12-13 שנים, הוא עובד שכיר שלנו במשרה מלאה, מרוצה עד השמיים, עובד מהבית, אשתו שהיא אחות, ציירת, מוכשרת לא פחות, עובדת כקבלנית משנה, אז כן, גדלנו בכוח אדם, היום אנחנו כ-20 אנשים, למרות שסודוקו ירד, ההיקף של סודוקו ירד משמעותית ברחבי העולם, אבל זה עזר לנו לממן פיתוח של הרבה סוגים חדשים של פאזלים, גם לממן פיתוח של אפליקציות, פיתוח של משחקי פלאש אונליין, מה שעוזר לנו להתקיים עד היום.
אז באמת עכשיו זה, כשסרטטנו את התמונה הזאת של מי... מעבר די כפוי בעצם להקמת עסק במשרה מלאה, להצלחה גדולה, אז עכשיו אפשר להתחיל קצת לדבר על הלקחים שבעצם אתה מפיק מזה. אז בואו נתחיל באמת קודם כל בזה שאתה עובד היום הרבה עם היפנים, ועבדת כבר אז עם היפנים, אז איך זה לעבוד ביפן, איך מתמודדים עם ההבדלי תרבות?
וואו, זה סיפור שאנחנו יכולים לעשות פודקאסט שלם. אני הייתי 60 פעמים ביפן בערך, אני הפסקתי לספור ב-50, וזה היה לפני שנים. יפן מבחינתי, אני ג'פנופייל, כמו שאתה אולי יכול להבין. אני נחתתי פעם ראשונה בנריטה בשנת 93, ולא יודע למה, איך שנכנסתי לפגישה הראשונה עם ריקו, איכשהו הייתה לי תחושה של דז'ה וו, משהו של, משהו של לא יודע למה,
יכול להיות שבגילו לקודם היית שוגון.
הייתי, אני מאוד מקווה שלא, ואם כן, מעניין איך נרצחתי, אבל זו הייתה חוויה, ועד היום יש איתה חוויה, התרבות שלהם שונה, היא אורתוגונלית לתרבות הישראלית, אבל... מהרגע הראשון שנכנסתי לריקו וראיתי את האנשים שעובדים, צריך לזכור, מדובר לפני 23 שנים, אמרתי, ישראל ויפן, יש פה פוטנציאל לחיבור עצום, אבל כמו שאתה יכול לעשות כאן דברים נפלאים, אתה גם יכול להרוג אותם בשנייה אחת, בגלל הבדלי התרבות. הם כל מה שאנחנו לא, ואנחנו כל מה שהם לא, זה כל כך, האוברלאפ הוא כל כך קטן, שמצד אחד יש המון השלמה בתרבות, ותרבות העסקים והכל, מה שאתה לא רוצה. איכות, למשל, אין אצלהם עיגולי פינות, אין אצלהם כל הפינות, פינה, אתה יכול לך, הפינות שלהם אתה נחתך עד זוב דם. אין, אנחנו מעגלי פינות.
איך זה בא לידי ביטוי, נגיד, בעבודה שלך בקונספטיס, יש לכם סניף ביפן, אתה אומר,
זה עובד מול
יפני. כן. איך זה
בא לידי ביטוי? מציירים תמונה שהיא נראית לנו פרפקט, נראית תמונה מדהימה, מקסימה. ואז היפני בא ואומר, לא, פה בפה שלו, החיוך שלו הוא קצת ככה, ואז אתה מסתכל ואומר, וואו, כן, אפשר לפרש את הפיקסל, כי אנחנו עושים תמונות מפוקסלות, את הפיקסל הזה כאולי איזשהו ביטוי של עצב או איום, אז צריך לשנות את התמונה. כאלה היו לנו הרבה, הם פרפקציוניסטים עד הסוף, הם צריכים לדעת את כל, את המידע מבפנים, כל דבר, איך זה עובד, מה, למה, מאיפה זה מגיע. היתרון הגדול עם היפנים, ברגע שאתה רוכש את אמונם, תהליך שלוקח אגב שנים, אתה לא צריך להילחם על הקיום היומיומי יותר, אתה לא צריך כל הזמן להוכיח שאתה בסדר, הם ממשיכים לעבוד איתך ממש מתוך אינרציה.
והיחסים הבין אישיים עם היפנים בצד השני, יש להם חשיבות או שאתה גם יכול לשמור על איזשהו
לא רק ש, לא רק שיש חשיבות, הם הבסיס לכל העבודה, יותר מזה. הם קיימים לפני שקיימים עסקים. זאת אומרת, עם היפני אתה נפגש במשרד, אתה הולך לאכול איתו באיזקאיה. אנחנו חושבים שזה מסעדה, השם הפורמלי שם זה איזקאיה. חצי מהמסעדות ביפן הם בכלל מסעדות שבהם אתה יותר שותה מאשר אוכל. זה תהליך שמתחיל בדרך כלל בשש בערב, בערב ונגמר בעשר בלילה, כי זה השעה שסוגרים את האיזקאיה. זה מלווה בבירות, ביין, בסאקה, במה שזה לא יהיה. מדברים, הם רוצים להכיר אותך אינסייד אאוט, מה המשפחה, מה הארץ, מה אתה עושה. ואז בעשר סוגרים את האיזקאיה, הולכים לקריוקי או הולכים לבר. והיו מקרים שאני מצאתי את עצמי בחמש בבוקר, מדדה לרכבת הראשונה שבאה בחמש ועשרים או בחמש וחצי, ומוצא איכשהו את דרכי חזרה למלון.
בתוך ארפילי האלכוהול.
ודרך ארפילי האלכוהול, ככה עם הרבה חברות, וזה הוביל אותי לקשרים אישיים עם האנשים באותם חברות. הייתי שם בשלוש חתונות למשל, שזה דבר...
חתונה יפנית, אני
חושב. חתונות יפניות, זה גם כן עולם, זה לא מה שאנחנו חושבים, הם כבר נעשו מערביים, זה מתחיל עם כומר אסוטרי שצורח ביפנית בכנסייה, אוקיי, זה מתחיל ב-12, ממשיך אחר כך בשעה 2 לארוחת צהריים עם המשפחה, שזה הארוחה הקטנה יותר עם המשפחה, ממשיך אחר כך ב-4 שהולכים לבר ממול במרחק הליכה, כי צריך להבין, כאן מדובר על ויטמין A ברמה משודרגת, הרבה מאוד אלכוהול, הם מאוד אוהבים לשתות. אז הולכים לבר, כאן כבר זה מעגל של חברים ושל עבודה. אחר כך הולכים לקריוקי ולפעמים מסיימים בעוד בר עד שוב 5 בבוקר. זה תופעה. כל הפן... אין כאן את התופעה שיש עם האנגלים או אמריקאים, צופתים יותר טובים דווקא בקטע הזה, אבל בארצות הברית אתה בא בשעה 5, לא יעזור כלום, העץ נופלת על השולחן, אתה כמו כלב נזרק לרחוב חזרה למלון. אין כזה דבר ש... זאת אומרת, תמיד יש יוצאים מן הכלל, אבל זה לא כמו יפן. יפן, כל פגישה כמעט...
אין הפרדה בין העבודה לתרבות שאחר כך.
התרבות שאחר כך, התרבות שאחר כך היא חלק מהעבודה. זה נקרא נינגן קנקי, זה חלק מתהליך בניית הקשרים הבין אישיים. למה? צריך להבין, הסיוט הכי גדול של היפני, זה שיקרה משהו שיגרום לו לבושה. זה הסיוט שלו. פחות אכפת לו אם הוא יפסיד כסף, פחות אכפת לו אם זה יפגע בכיס שלו, דברים כאלה. הבעיה הכי גדולה אצל היפנים, הפחד הכי גדול זה שיקרה משהו שילבין את פניו, ולכן מה שחשוב לו זה לבנות, שהוא צריך ביטחון ואמון, הוא צריך שמישהו יעבוד איתו, לא יגרום לו למצב כזה, שבו יסתכלו עליו ויגידו למה בחרת לעבוד איתם.
אפשר להסתכל על זה ממש על מקורות התרבות היפנית.
כן, לגמרי. וזה גם בינם לבין עצמם. אגב, זה לא רק בגלל שאני מערבי, ממש לא. זה בינם לבין עצמם. אנחנו המערבים חושבים לפעמים שהם עושים לנו תרגילים, והם הם, 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 הם מנסים לשחות מאיתנו, בכלל לא. ושאנחנו לא מבינים, והם... זה לא, אני יוצא לפעמים מפגישות עם מנהלת המשרד שלנו ביפן, ואני אומר, תגידי, מה הם דיברו? והיא אומרת, תקשיב, לא נעים לי להגיד, אין לי מושג. אז גם בינם לבין עצמם, הם לא אומרים דברים בדיוק כמו שהם, הם משאירים דברים תלויים באוויר. זה התרבות היפן. כי אם אתה מתחייב, אז אתה צריך לעמוד, ואם אתה לא עומד, יש לך בושה. אגב, בעולם ההייטק, המנהל האמריקאי שבא לארצות הברית ואומר, אני צריך קווטה, כמה הולך להיות רבעון ראשון, רבעון שני, זה הורג את היפנים, הם לא מסוגלים לתפקד בתחום הזה. לפעמים יביאו הרבה יותר מהקווטה שאתה רוצה, אבל הוא לא ישים לך מספר שאחר כך אם הוא לא עומד בו.
אז לא יהיה לו כבוד.
ואז כן. הוא יאבד כבוד, losing face.
איזה טעויות אתה עשית כמתחיל בתרבות היפנית?
וואו, צ'פחות.
להביא צ'פחות ליפנים.
כן, בביקור הראשון של אותו יפני בשנת 93, שהוא בא לארץ ואני עוד לא הכרתי את התרבות היפנית, זו פעם ראשונה, ואני זוכר, היינו במסעדת דולפין למטה, בעיר, בחיפה, ואנחנו יוצאים, הם מעשנים כבדים, ואז אנחנו יוצאים במסעדה והוא מעשן, ואז אני באיזשהו שלב וככה, לא נותן צ'פחה, כי הבחור שוקל אולי 40 קילו, והוא נותן לו צ'פחה, הוא התפרק, אבל נוגע בכתף שלו, ואני מרגיש את הזעזוע שזה גורם לו בגוף, כי זה דבר שלא קורה, היפנים לא נוגעים אחד בשני.
מגע פיזי טוב.
אין מגע פיזי, הם לא לוחצים ידיים, אוקיי? אין כזה דבר. כשהוא מדבר בטלפון עם מישהו, הוא קד באמצע רחוב, אתה רואה את היפנים מדבר בטלפון וקד קידה. אוקיי? כן, זה נראה לנו מצחיק, אבל אני התרגלתי לזה.
טוב, אנחנו שאנחנו מדברים עם הידיים, זה הרבה יותר גרוע, אני חושב.
לא, כן, כן, זה מבחינתם מאיים, וזה רבתני,
זאת אומרת, הישראלי שמדבר הרבה עם הידיים, זה באיזשהו מקום חודר למרחב האישי של הצד השני.
לגמרי, לגמרי. הדיסטנס, הפרסונל ספייס, ביפן הוא מאוד גדול. וזה אגב, זה מוזר, כי ברכבת התחתית, הם דחוסים כמו סרדינים, זאת אומרת, הם נוגעים, הם לא במרחק, הם פשוט, יש מצבים שהם נוגעים, זאת אומרת, בכלל, יפן זה תרבות של ניגודים מדהימים, אתה הולך בטוקיו, יש לך רבי קומות עם הארכיטקטורה העכשווית ביותר, ונוגע, ממש נוגע באותו גורד שחקי מפואר, יש לך איזה מקדש בודהיסטי או מקדש שינטו, עם הקטורת ועם כל זה, נוגעים אחד בשני. אני לא צריך לספר לך שהריל אסטייט של המקדש הזה, מה זה שווה. וזה יפן, זה תרבות של ניגודים. מצד אחד הם מאוד מאוד קונסרבטיביים, מצד שני הם באים עם הרעיונות הכי פריקים בעולם. אז זה יפן, אבל כל זה, תשמע, זה נושא מאוד מאוד מעניין לדעתי, וכאן זה אולי כן לעושים עסקים. אני חסיד נלהב, אני גם ג'פנופייל, אבל אני גם מאמין שיש כאן פוטנציאל עצום לחברות ישראליות לעשות. עכשיו אנחנו יודעים, בנימין נתניהו היה ביפן, נפגש עם אבא, יש כאן דיברו כל נושא הסייבר, כל נושא של הגנת סייבר ביפן, יפן מאוד חשופה, אין לה את הטכנולוגיה, הם צריכים את הטכנולוגיה, זה אחד התחומים שיש בו פוטנציאל עצום, אבל אני חושב שכמעט כל דבר הייטקי, והסיבה, היפנים, החשיבה שלהם ותהליך קבלת ההחלטות תוך הארגון הוא מורכב וארוך, זה תהליך של קונסנזוס, זה לא כמו בישראל, בא מישהו, קם בבוקר עם איזשהו רעיון גדול.
מישהו מחליט באיזשהו בראש
הלאומית,
פחות אצלם.
בדיוק, בדיוק. אתה צריך לבנות קונסנזוס, קונסנזוס הזה יכול לקחת חודשים, לפעמים שנים, הוא מלווה בפגישות באיזקאיה, עם אלכוהול ואוכל, והם מדברים, אז הם מדברים בהנהלה התיכונה, המידל מנג'מנט, אחר כך זה עולה למעלה, זה יורד למטה, מדברים ככה, מדברים ככה, עד שהם מגיעים לקונצנזוס, זה תהליך ארוך. אבל מה? אחרי שהם קיבלו החלטה, זה צבא. זה פשוט הופך להיות צבא. הם יכולים אז, בתהליך של המימוש של הפרויקט, הם יעבדו יום ולילה. הם יושנים במשרד, הם מגיעים, הם יגיעו ב-8 בבוקר, הם יעבדו עד 10 בלילה. זה ממש, אתה רואה את החלונות במשרדים.
זה
והם יסיימו את כן, עכשיו, האישה לא תגיד כלום, אין כזה דבר ביפן, זאת אומרת, אולי אצל הצעירים, הם קצת נעשים מערבים, אבל בסך הכל, זה צבא של עבודה, וזה גם כן דבר מדהים.
אז עכשיו, אחרי שדיברנו על תרבות שונה מאוד מסוג אחד, אתה עברת מעולם ההייטק, לעולם ההוצאה לאור.
נכון.
שתי תעשיות שונות לחלוטין.
זה מעניין.
ואני באיזשהו מקום בהחלט גם מכיר אותם, כי גם אני רגל אחת בעולם ההייטק, רגל שנייה בעולם התוכן והוצאה לאור. מספר על ההבדלים בין שני העולמות.
אוקיי. חבל שלא רואים את החיוכים.
שומעים אותם טוב.
בפודקאסט. תקשיב, הדבר הראשון, שלום לחליפה ושלום לעניבה. שהיו שנויים עליי מההתחלה. עולם הפאבלישינג הוא עולם שונה לחלוטין. אין כאן יותר את זאבי ההייטק שצדים ומנסים לסגור עסקאות וכן הלאה. אנחנו באים כאן לעולם ישן, זה עולם ישן. עולם שבו אנשים באים עם טי-שירט. הם באים לעבודה בדרך כלל יותר מאוחר. זה עולם יותר בוהמי, עם טבע בוהמי. הם בדרך כלל האורחים. האדיטורס, איתם אני הייתי עובד, אוקיי? האדיטורס. והם יושבים, אתה רואה, השולחן שלהם מלא ערימות של ספרים ומגזינים, לפעמים, אני לא צוחק, הכל, ארונות, מגירות, מדפים, ערימות עד התקרה. אתה רואה שם לפעמים ספרים לפני 50 שנה. הכל זז לאט. אם בהייטק הכל זה עניין של ימים, אתה צריך להיות בתערוכה, אתה צריך להיות מוכן ללקוח, אתה הבטחת איזה פיצ'ר חדש, אתה ממש נלחם יום ולילה כדי לספק את מה שכאן, הכל שבועי שבועי, כמו שאומרים, זה עולם שזז לאט. לי אישית התאים הרבה יותר, אני לא רץ אחרי הכסף, ואני לא רץ אחרי גידול היסטרי, זה ממש לא אני, זה התאים לי חבל על הזמן.
אני יכול להזדהות עם הקטע של הקוד לבוש, כן. כי למשל אני ודני בחברה שאנחנו עכשיו בשלבי ההקמה וההתרחבות שלה, שואלים את עצמנו מה קוד הלבוש שצריך להיות בחברה.
לא, לא שואלים, בואו רגע נחשוף את כל האמת. אוקיי, אני לא טוען, אני אומר.
שאנחנו צריכים להיות מעונבים יחסית.
לא, לא, לא מעונבים ולא יחסים. אז אתה תפסת את רן ביום שהוא החליט להתלבש, ולא גנב מאיזה חוט כביסה את המכנסיים הראשונות הקצרים שהוא מצא, וסנדלים.
אז זה נקרא לבוש היטב.
כן, לא, היום אני מגיע הפחות ארוך.
כן.
לא עם סנדלים, אז אני משקיע. יש אורחים במשרד.
כן. אז לא שנזמין אותך כל יום בתור אורח, אבל העניין הוא שהוא מתרגל די מהר, אצלו אורח הוא חד פעמי. פעם שנייה הוא כבר מגיע עם המכנסיים הקצרים והזה.
למה לא?
זה דרך אגב טריק, לא צחוק, טריק שלמדתי ממילואים לגוותיק בחיל הים, שהיה מגיע לסדנאות שהיה מעביר לנו, והיה מגיע ליום הראשון של הסדנה. הוא היה סמנכ"ל של איזה חברה, היה מגיע עם מעונב, עם חליפה והכל, עשה רושם נפלא, ובמה שני היה מגיע כמו מילואימניק. חסאי קצרות, חוצה טישרט קרועה, וכל מה שהיה לו בארון מלפני 100 שנה. והוא אומר, אני רציתי רושם ראשוני, קיבלתם רושם ראשוני.
יש פה איזשהו קו עווה בין חיל הים שיושב מימין, וחיל שריון אצלנו, גם במילואים היו לוקחים גומיות בנעליים, תמיד הכל היה מסודר, צבא, לא יודע אם אמיתי או לא, אבל זה הראש המרובע של השריון, אבל זה לא שאנחנו הולכים פה בחליפות, ואף אחד פה, אני כבר לא זוכר אם יש לי בכלל חליפות, אבל זה באמת, אני יכול להגיד שגם בחוויה שלנו זה עולם אחר, גם החדירה שלנו עם עולם הפודקאסטים, איכשהו גם משיק, מעבר לזה שהוא משיק לפן הדיגיטל, הוא גם משיק לעולם הרדיו. ובעולם הרדיו באמת אנחנו רואים גם קצבים אחרים,
נכון.
גם אנשים אחרים, גם תפיסות עולם אחרות. לא שזה טוב או רע, אני לא שופט, אבל
מה מתאים לך ומה לא מתאים.
בדיוק.
במקרה הספציפי שלכם, במהלך, בוא נגיד, חייה של החברה, אז אתם למעשה מתמודדים עם שתי מגמות, אם אני ככה נכנס לעניין שלך. אחד זה בעצם הירידה של עולם הפרינט, מה שמכריח אותך כבעל חברה, כאיש עסקים בעצם לחדור לעולם חדש, עולם הדיגיטל
נכון,
שמתפתח.
נכון.
והשני, אם אני לא טועה, ואתה נתקן אותי, זה שאם בהתחלה עיקר הלקוחות שלכם תמיד היו המולים, זאת אומרת זה B2B, נכון. כשאתה מדבר על אפליקציות, היום זה כבר הצרכנים.
נכון.
איך זה משפיע, איך המעברים האלה השפיעו עליכם?
אוקיי, זה שאלה מעניינת מאוד. ועולם הפרינט, אנחנו עשינו איזשהו חישוב בזמנו, כבר אני חושב לפני 10 שנים, וראינו שמשהו כמו כל יום יש כ-20 מיליון דפים מודפסים עם הפאזלים שלנו ברחבי העולם.
ביום.
ביום, ביום. כמות עצומה, כמות מטורפת. תשמע, רק 300 עיתונים בארצות הברית, שכל עיתון זה מאות אלפי, אוקיי, רק זה. זה נתן לנו יתרון גדול, זה נתן לנו חשיפה בינלאומית של השם שלנו, של הכתובת אינטרנט שלנו, וזה יצר לנו...
רגע, אבל עיתון בארצות הברית לטובת העניין שלוקח ממך פאזל,
כן.
ומשלב את זה בתוך הפרינט שלו,
כן.
נותן לך קרדיט...
כן, 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 כתוב קונספטיס.
הלאה.
כן, כתוב קונספטיס. יותר מזה, ואוי לבושה, כתוב קונספט, כתוב סודוקו by Dave Green.
אתה באופן אישי.
כן, הם רצו למתג את זה ככה, אז זה אוי לפדיח, אבל לא, נעזוב את זה.
יש 20 מיליון.
כן, כן, וזה נותן לנו, וזה נותן לנו איזשהו יסוד, איזשהו יסוד של יוזרים שמכירים את השם שלנו. ואז כשאנחנו יוצאים עם האונליין, ושם יש לנו, אני לא זוכר, יש שם בערך 400 אלף יוזרים שעשו registration, אבל כמובן הרבה נשרו, אבל יש לנו עשרות אלפים שהם active users, ויש לנו 4 מיליון הורדות או משהו כזה של אפליקציות. זה משלים, לא רק שזה משלים על מה שאיבדנו בעולם הפרינט, זה אפילו בעצם הפך להיות המיין. האפליקציות הפכו להיות המיין.
זאת אומרת, זה עבד לכם, המעבר הזה.
וזה עבד המעבר.
איך היה המעבר הזה בהתחלה? זה היה מעבר פשוט יחסית?
כן.
או שגיליתם שאתם צריכים להשתפר ולהשתנות?
אוקיי, אנחנו, הייתה תקופה של אולי שנה וחצי עד שעשינו את האפליקציה הראשונה. זאת אומרת, אנחנו השקענו סכום גדול מאוד עד שליטשנו את האפליקציה והגענו למשהו שאנחנו מרוצים. הבעיה שאנחנו פרפקציוניסטים, זה נושא נפרד. גם האתר שלנו, אנחנו השקענו בו $1 מיליון.
למה? למה כל כך הרבה השקעה ועבודה?
פרפקציוניזם.
בדיעבד. זה כן. פרפקציוניזם שהיה לו מקום, או שאתה אומר...
בדיעבד זה...
לא ש... היינו צריכים ללכת.
בדיעבד, אוקיי, אז ככה. קודם כל זה החזיר את ההשקעה, אבל היו שם חלקים מיותרים, אפשר היה בדיעבד בהחלט לחסוך דברים, כן, הם היו אחר כך אולי יוצרים יותר עבודה, כל האתר היה אוטומטי, הוא בנוי לאתר אוטומטי, אתה משנה משהו במקום אחד, זה משתנה לו, כל סוגי הפאזלים, לא חשוב, זה היה מאוד מסובך, עד היום זה חוסך לנו המון עבודה, מצד שני, אם מחר יהיה איזשהו שינוי דרסטי, אז נצטרך לשנות את הכל, וזה ייצור שוב עבודה. בכל אופן...
הרבה מהזמן מחשבה זה היה ליצור את האוטומציה הנכונה מאחורי הקלעים.
כן, בדיוק.
זה נשמע כמו משהו שאולי כן משתלם בסופו של דבר.
כן, זה השתלם. זה נותן לנו הרבה מנוחה, ויכולנו באמת להשקיע ולתת תשומת לב ופוקוס לאפליקציות אחר כך. אז כן, יש... אני עד היום...
גיליתם משהו על הצרכנים שלא ידעתם כשנכנסתם לתהליכים האלה?
וואו, זה כן, גילינו המון דברים, כמו למשל שרוב הצרכנים זה צרכניות. כן, שעולם הלוג'יק פאזלס הוא יותר נשים.
זה לא היה עולה בדעתי.
זה כן, כן, וגם בעולם התשבצים אגב. כי דרך המולים למדנו והשווינו והם אמרו לנו אותו הדבר. זה בערך 2/3 נשים ו1/3 גברים.
אותו מעבר מ-B2B ל-B2C,
כן.
אני מנסה להקביל את זה לעולמות אחרים, עולמות ששלושתנו באים, אז יש בתחום הזה מה שקוראים OEM, זאת אומרת שאתה מייצר עבור יצרן סופי לטובת העניין, אם אתה נניח יצרן מחשבים, לא משנה איזה, מחשבים תעשייתיים או מחשבים עסקיים, אתה מייצר עבור חברה אחרת שלוקחת את המחשב שלך, הורזת אותו בתוך האריזה שלה, בתוך הארון, זה לא כל כך משנה,
שם עליו תוכנה,
וכן הלאה וכן הלאה. מה שיפה פה אצלכם, זה שאתם הצלחתם אני לא יודע אם זה יצא במקרה או בצורה מכוונת, גם לייצר מה שקוראים OEM או מותג לבן לטובת העניין, אבל עם איזשהו מיתוג שלכם, מה שעזר לכם אחר כך באמת לעשות את המעבר היחסית פחות כואב מ-B2B ל-B2C או B2B פלוס B2C.
כן, המעבר לא כאב בכלל, האמת היא שהוא עבד הרבה יותר פשוט ממה שחשבנו, הסתבר שהרבה אנשים הכירו אותנו, וברגע שאנחנו, והיה לנו הרבה תעבורה באתר, אז ברגע שצאנו עם האפליקציות ופרסמנו באתר, כמובן עשינו איזה פרומושן דרך האתר, קיבלנו כבר מההתחלה הרבה יוזרים שהורידו, שיחקו את המשחקים החינמיים על ה-iOS, על האייפון והאייפד, עם זה התחלנו, סיימו את הפאזלים החינמיים והפכו לקונים. ואני יכול לספר לך שקיבלנו מפעם פעם מקבלים אימיילים לספורט, שאנשים כותבים, תדעו לך, קודם כל תודה, ואנחנו מחורים וכל הדברים האלה, ותדע שאנחנו שילמנו על הפאזלים שלכם יותר ממה שעלה לי האייפון.
יפה. רגע, המודל, איך המודל שמתם בשביל סיגרנט?
המודל הוא in-app purchasing. זאת אומרת, אתה מוריד את האפליקציה, יש קרוב ל-10 אפליקציות ב-iOS, ו3 או 4 באנדרואיד ועוד בדרך.
משחקים שונים בכל אחד.
כל אפליקציה היא סוג, אחד זה נגיד סודוקו, אבל ישנם, לדעתי, כל השאר הרבה יותר מעניינים.
אני מבין באופן אישי, פיקה פיקס ממכר, אני התמכרתי.
כן, ושלחנו את רן להכין פרסומת.
נורא מהיום.
אני כבר אומר לך שהחברה לא מממנת את ה-in-app purchasing שלך, יש לך פה את האיש, תבקש ממנו קופון הנחה או מה שזה לא יהיה.
אז מה שקורה זה ככה, אנשים מורידים את האפ שהוא חינמי, עם האפ מגיעים בדרך כלל בין 40 ל-100 פאזלים חינמיים, תלוי באפליקציה, סיימת לפתור אותם, אתה יכול לפתור אותם שוב אם אתה רוצה, או יש לך ספרייה, שבה אתה יכול לקנות, ובספריות האלה כבר הגענו לאלפי פאזלים. Okay. אז אתה קונה חבילות, אתה יכול לקנות חבילות.
אז מעניין לשמוע ברמת המאחורי הקלעים, אתה אומר בעצם, אתם עובדים על אלגוריתמים שמייצרים את זה. האלגוריתמים האלה, איך אתם עושים את הבקרת איכות שהאלגוריתם באמת עובד, ואין מצבים של אין פתרונות, או שצריך נחש.
פתרונות כפולים, או שאין פתרונות. אוקיי. כל אלגוריתם לוקח לנו בערך בין חצי שנה לשנה לפתח, זאת אומרת, זה לא תהליך, זה תהליך ארוך. במשך התהליך הזה, יש לנו בחור שהוא, אני לא רוצה להזכיר את שמו, בגלל שהוא עובד אצלנו כבר משנת 2001, אני חושב, 2002. הוא היה איש מייקרוסופט, ועכשיו הוא איש גוגל, והוא עושה לנו עבודה בשעות הפנאי שלו. בחור רוסי במקור, גם גאון מתמטי וגם איש נהדר, פשוט איש נהדר, גר בסיאטל עכשיו, וכל אלגוריתם שהוא פיתח מאז ועד היום, אנחנו פשוט פותרים. עכשיו, זה לתת לחתול, לעשות בדיקת איכות, לשמנת, זה בדיוק.
אתם נהנים מזה מהקיוע.
מה זה נהנים? עכשיו אנחנו עובדים על אלגוריתם חדש, ומה אני אגיד לך? אני יושב, מאזין, לא, עושים היסטוריה. אני לא צוחק, אני מאזין, עושים היסטוריה, ופותר ובודק. וככה עשרות ומאות תשבצים, פאזלים, וכן, כן, עולים, יש בעיות. לפעמים אתה רואה שזה כפילות, לפעמים אתה רואה, יש מקום ש לא צריך לשים מספר, אבל יש שם מספר, הפאזל קשה מדי. הדבר הכי קשה, אגב, הכי קשה כאן, זה איך לכוון, לעשות את הטוויקינג לפאזל בילדר, שהוא ייצר לך פאזלים שהם very easy, ו-easy, medium, medium plus, hard, very hard.
כן, החלוקה לרמות.
וכן הלאה. זה כן, 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 נכון, זה devil, evil, כל מיני רמות, בדיוק ככה, זה החלק הכי קשה.
יש לכם מאוד משפחתית, ויש באמת קרובי משפחה וכדומה. אז
ביתית ומשפחתית.
הבעיה הראשונה, שאני מזהה מניסיוני, שני דברים שעלולים להטריד פה, ברמה העקרונית, אחד, זה ברמת האחריות שלך כמנהל, מהידיעה שאם יש בעיה בחברה וצריך לפטר, אתה פה פוגע ב...
חברים.
בחברים ומשפחה, זאת אומרת, גם הבעל, גם האישה, זה יכול להיות בעייתי קצת, זה דבר אחד. ודבר השני, זה איך זה משפיע על יחסי עבודה, כשבעצם יש פה גם קרבות, קרבה שונה.
אז נתחיל מעצמי. מה שלא ציינו מתחילת הפודקאסט, זה שמ-2001, מאז שהתחלתי, כמאז שהחברה נסגרה, אני עובד מהבית, וכל אנשי החברה עובדים מהבית.
זאת אומרת, אין איזה משרד?
אין משרד, המשרד הרשום של החברה זה הבית שלי, זה ברשם החברות. איך זה השפיע? קודם כל נהפכתי להיות הבשלן של המשפחה.
ואוסף הנכדים במקרים של שריפות.
ואוסף הנכדים, אבל, ועושה השופינג, אז אני עובד מהבית. עכשיו, כן, בוודאי, זה השפיע בהתחלה, תשמע, אשתי הייתה מורה, ואחר כך הפכה ליועצת במערכת החינוך, והיא באה חזרה, ולא יעזור כלום, אתה תגיד, תשמע, היה לי מיליון כזה, נגיד, תקופת הסודוקו, גם זה, אני גמור, ואני צריך לענות לכל הזה, אבל אתה בבית. אוקיי, מה זאת אומרת?
התשטוש בין חיי הפנאי לחיי העבודה.
לגמרי.
אבל לא שאלתי על זה. שאלתי על החברה, כחברה שצריכה להתמודד עם עובדים שהם קרובי משפחה.
לא, אין עובדים שהם קרובי משפחה. הם לא...
הם נהיו קרובי משפחה.
הם נהיו חברים טובים, אבל אין עובדים שהם...
למשל, אמרת אותו מאייר שגם אשתו עובדת.
אז אותו מאייר, כן, הם לא קרובי משפחה שלי, הם קרובי משפחה בינם לבין עצמם.
זה בדיוק מה שאני מכוון אליו. כי אתה יודע ש... זאת אומרת, אני כמנהל, אני יודע שזה המטריד אותי, שאם אני צריך לפטר אותו, או עם החברה בצרות, אני מפטר את שניהם. אני גוזל משפחה פרנסה, בניגוד למחשבה של אולי, טוב, אז יש מפרנס שני. זה לא מלחיץ?
זה מלחיץ אחרי שאתה גורם לי לחשוב על זה.
זהו, עד עכשיו הוא לא חזה. הוא חי רגוע 63 שנה. ועכשיו זהו.
הוא חוזר למשרד ומפוטר.
אופה, זה כמו עם ההוא עם הזקן, אתה יודע, ששואלים אותה, אתה ישן עם הזקן, מתחת לסמיכה או מעל הסמיכה. אוקיי? כל השנים הוא ישן טוב, עכשיו הוא מנסה ככה, הוא מנסה ככה, והוא לא ישן כל הלילה. אז זה... יופי, תודה.
אבל אתה אומר שבסך הכל מסתדרים עם זה בחברה,
כן, יש לנו, יש לנו כמה מקרים כאלה. למשל איגור, אוקיי? איגור, שותף העסקי שלי, אשתו, היא הוובמאסטר שלנו. זה דוגמה טובה. יש לנו מישהו, מי שאחראי על הייצור של הפאזלים, שהוא בעצמו צייר מכונן, אבל הוא פשוט, והוא היום אגב כבר במשך השנים שהוא בקונספטיס, הוא קיבל את הדוקטורט לפסיכולוגיה קלינית. רק שתבין איך זה. ממשיך לעבוד אצלנו, אז אשתו כבר אצלנו התחילה כמאיירת, כעושה את התמונות לפאזלים, אבל היא אחראית, היא פרודקט מנג'ר. היא עושה תהליכים מסוימים. אז שניהם ביחד עובדים אצלנו, עובד אצלנו משנת 2000.
אתה מוצא שאתה מסתכל על המכלול הזה, אותן קרבות משפחה בין העובדים השונים, זה משהו שמחזק את החברה? תורם לה?
אני חושב שכן. אני חושב שלא, בוא נגיד ככה, קודם כל לא היו לנו בעיות. לא יודע אם זה עניין של מזל או סטטיסטיקה. אני לא חושב שזה בגלל מה שבחרנו, אני לא חושב שהיינו עד כדי כך מתוחכמים או אנליטיים וביררנו מראש אם, אני חושב שהדברים נולדו, אחד יצר את השני עם תהליך מספיק איטי שראינו שזה מספיק בריא וכנראה מתאים. למשל איש השיווק שלנו, אז כשהוא התחיל לעבוד אצלנו, גם כן בשנת 2000, אשתו עבדה בחברת פרסום, היא עצמה ציירת, מאיירת וכן הלאה, ואז כשאנחנו פיתחנו את האתר ונתקלנו בעיות בגרפיקה, אז הוא נתן לה, אמר, בואי תסתכלי כאן על הדברים האלה, והיא פשוט באה עם רעיונות שאמרנו, וואלה, זה מה שאנחנו רוצים, והיא איתנו עד היום, היא תותחית.
אבל מה יקרה, אני מעלה לך שאלות, שאני מקווה שהן מפותחות לגמרי, מה יקרה אם צריך לפטר מישהו?
הוא לא טוב. שאלה טובה.
והבן זוג שלו...
לא, לא טוב, אין לא טובים. אנשים אצלנו כבר 15 שנה. הבעיה תהיה, אם תהיה, אני מקווה שלא, אבל אם החברה תיקלה לבעיה כספית, ואז לא תהיה שום ברירה...
או זה, או שלפעמים אתה מסוחר עובד חדש, כן. צורך העניין, ועובד בחברה השנה, אבל נגיד שאתה מגמרי, הוא לא טוב, צריך לפטר אותו, אבל גם בעלה או אשתו או בחברה, אולי זה קצת יוצא מתחים מסוימים.
רן, אנחנו לא שכרנו עובד חדש מזה 15 שנה.
אתם צוות מאוד...
אנחנו גרעין שמתקדם. מי ששכרנו כן לאחרונה, זה מהנדסים ברוסיה. ושם אין בעיה. שם אין משפחתיות. אוקיי, זה גם דרך חברים שמכירים והובילו אותנו לאנשים וכן הלאה. אני מקווה שלא יקרה, אבל תשמע, כשנקלעים לבעיה פיננסית, אם, אני מאוד מקווה, בינתיים הכל הולך למישרין, זה צריך לזכור גם כן, אגב, אנחנו בנישה, שזה גם כן למאזינים. נישה יש לה יתרונות גדולים ויש לה חסרונות גדולים, ומי שמחפש אקסיט ומחפש לעשות את המכה ואת הרבה מיליונים וכן הלאה, שלא ייכנס לנישה. מצד שני, מי שרוצה חיים שהם חיים שלווים, שהם חיים עם לואו סטרס, חיים שאפשר להנות, חיים שחכה, אני בחדר כושר, או אני הולך לטעימת יינות, או אני נוסע ליפן ונשאר שבוע נוסף בשביל הכיף, ונוסעים, יש לי בת בארצות הברית ונכדה בארצות הברית, אז אנחנו נוסעים משתי פניים בשנה, אז כן, פוגשים את המולים וזה, אבל הכל זה כיף. אז נישה זה טוב וזה לא טוב. היתרון בנישה שבדרך כלל אם נכנסת ומילאת את ה-little pond, you are there for a long time.
יש לך את הביטחון.
יש לך ביטחון, כן. זה יציב.
יש לך 20 עובדים שהם לא עובדים באותו משרד, אז הם לא, כן. הם מכירים אחד השני?
לא.
איך זה משפיע?
חלקם. זה...
אם זה משפיע.
אוקיי. והם עובדים, הם לא פרילנסרים, זאת אומרת, הם לא סיטואציה.
מהעובדים אפשר להגיד, פחות או יותר יש לנו 12-13 עובדים במשרה מלאה, אפשר להגיד, פחות או יותר במשרה מלאה, פלוש מזכורת, מה שנקרא, ומשהו כמו 7-8 קבלני משנה, שהם הציירים, הם עושים לנו את עבודות הציור. בגרעין של אפשר להגיד עובדים שכירים, כן, אנחנו מכירים אחד את השני. בוא נגיד, אני מכיר את כולם, אני פגשתי את כולם, אבל יש כאלה שיכול להיות שאני לא אפגוש שנתיים שלוש. לפעמים שבא איזה אורח מחול, אנחנו עושים איזשהו אירוע, אבל אני מוכרח להודות שהאירוע האחרון היה לפני אולי 10 שנים.
אז אולי הגיע הזמן.
כן, ו... אולי הגיע הזמן, כן. אבל עלית כאן, אני רוצה להמשיך עם הנושא, רם, כי זה נושא שאני נשאל אותו המון, איך אתה סומך על העובדים? איך אתה יודע שהעובד באמת עובד? עכשיו, מה שקורה זה שהם כולם 15 שנה. עכשיו, 15 שנה, אתה פשוט, אתה רואה את התפוקה, אתה רואה את האכפתיות. ואתה רואה שזה עובד, אם זה לא היה עובד, אז אותם עובדים שאיתם זה לא היה עובד, הם לא היו עובדים, סליחה, אני משחק.
אבל דב, לכולם זה נוח לעבוד מהבית, זאת אומרת...
או, כן ולא.
אחת הבעיות שאני נתקלתי כשעבדתי מהבית, בכמה תפקידים ב-HP וזה, זה בדידות נוראית.
כן.
פשוט בדידות.
כן.
איך החבר'ה מקבלים את זה שלנו?
כן, בעבר? אז ככה, היו לנו מקרים מאוד מועטים, בעיקר בחורה מסוימת, שהיה חשוב לקום בבוקר, להתלבש, להתאפר, ללכת ולהיראות. זה עניין, אגב, זה עניין מובן לחלוטין. אנחנו כיצורים חברתיים, אנחנו צריכים את הדבר הזה.
אתה גם מתאפר, רן. מעדינות, לא רואים הרבה.
אבל כן, אני חייב לקום בבוקר, אני לא אוהב לעבוד מהבית.
להתגלח.
אני רוצה לקום, להתגלח, להתלבש, ללכת לבית קפה, לעבוד.
אוקיי. אבל ככה, קודם כל יש לנו מספר עובדים, יש לנו, אני חושב, 3 או 4, שזה משפחות, גם הבעל וגם האישה עובדים מהבית. עכשיו, יש כאן נוחיות מדהימה, ילדים. הם מגדלים ילדים, מאחר ואנחנו עובדים בשעות גמישות לחלוטין, יכולים לראות מתי שהם רוצים, בעצם. רוב התקשורת נעשה דרך אימיילים, אנחנו משתמשים בסקייפ, ורוב העבודה יכולה לעשות בשעות שנוחות להם, אז זה מאוד נוח לגדל ילדים, יש להם את החברה שלהם של עצמם, ואיתם זה עבד, זאת אומרת 15 שנה אתה רואה שהם באים עם חיוך על הפנים, אתה רואה שהכל נעשה, הדברים מתוקתקים,
ממש מתוקתקים. 10 שנים לא פגשת אותם, אולי הם כבר לא בחיים.
אבל אתה רואה שהדברים מתקתקים, אבל אתה מדבר, לא, אתה... אתה לא רואה את זה, אתה שומע את החיוכים בסקייפ, אתה רואה את הנכונות ואתה מרגיש. אתה מרגיש את ההתלהבות בכל. לפעמים את ההתלהבות בכל אתה מרגיש מצוין.
מאוד מעניין, כי גם אנחנו סך הכל, יש לנו צוות שפרוס על כמה יבשות, אפילו המצאנו יבשת אחת לטובת העניין okay. הזה, ואנחנו עובדים עם כולם, רן עוד אפילו טרום זמני, עובד למשל עם דינה כבר לדעתי 5-6 שנים, okay. אני דינה פגשתי דינה פעם אחת את דינה, ורן אולי עוד פעמיים סך הכל,
okay.
ואני חושב שזה אתגר מעניין, גם ניהולי, גם לעובדים יותר בכירים, יותר זוטרים, זה אתגר לא קטן.
כן.
זה עולם חדש. כן. אני חושב שאנחנו, עולם הפודקאסטים יוצא נזכר. זאת אומרת, יש תפיסה, אני לא יודע אם פסיכולוגית, אם זה נשאר על מחקרים או לא, אבל הפודקאסט בלא מעט, בעיקר פודקאסטים שמדובר על שני דוברים, זה סוג של מפיג בדידות. לחבר'ה שעובדים מהבית.
שומעים עוד קולות מסביבך שמדברים.
כן, אז...
זה מעניין. במקום מוזיקה...
אולי. כן, כי מוזיקה לא מפיגה את הבדידות שלך, זאת אומרת, אתה יודע, זה יכול להיות לך כיף, אולי, אבל היא לא... אבל כשאתה שומע שני חבר'ה שמדברים, אני הרבה פעמים, אגב, שאני עושה עבודות טכניות, פשוט שם פודקאסט שירוץ ברקע, לא את הפודקאסטים של רן, כי הם מורכבים, צריך לחזור פעם אחרי פעם כדי לשמוע ולא לאבד, לא לאבד ניואנסים. אבל פודקאסטים של דיבור, כולל עושים עסקים, הם מפיגי בדידות לחבר'ה שעובדים מהבית.
אתה יודע מה היה הפעם? רדיו. אנשים היו פותחים רדיו, רק שידבר ברקע, הם לא ממש מקשיבים לו, אבל רק כדי להפיג בדידות.
כן, אבל אנחנו לא רוצים לחטוף דיכאון, אנחנו רוצים לבוא עם אופטימיות. ברדיו אתה שומע רק מחזור של האקטואליה, זה בא לך...
לא, אני התמכרתי לחלוטין לפודקאסטים, אני מוכרח לציין, זה שינה לי חיים. זה מצחיק להגיד, זה פשוט שינה לי, זה הוסיף לי איזשהו רובד של משהו שלא הכרתי, כמו שהפאזלים שלנו עושים לאנשים אחרים, אתה עשית את זה לי, תודה, לחיצת ידיים.
זה השאלה שצריך לזה, רן מסמיק ודייב לוחץ את ידו.
אז בואו ככה לקראת סיום, שלוש שאלות. אז הראשונה שאני רוצה לשאול, זה עכשיו אתה מסתכל על קונספטיס ממרום כבר קיומה כבר 20 שנה, תחשוב פה, אם עכשיו היית מתחיל את קונספטיס מחדש, מה היית עושה שונה?
זה שאלה מאוד מאוד קשה, כי הדברים, האירועים מתרחשים, אתה לא יודע מה יצפון העתיד. אין ספק שכאן דברים היו עם מזל. מה יכולתי? למשל, באתר, לא הייתי משקיע סכומי עתק, שאפשר היה, אני לא חושב זה היה משפיע על ההכנסה שלנו, או על התמיכה, אם היינו עושים אתר שהוא פחות גרנדיוזי, זה למשל דוגמה טובה. פרפקציוניזם, אנחנו משקיעים המון, אבל גם היום, אגב, זה נכון גם להיום, אנחנו משקיעים המון זמן בליטוש ובדיקות, ולראות שבאמת המשחק הוא מתאים, והוא עובד חלק ואין בעיות וכן הלאה.
זאת אומרת, לברור את המקום הנכון לפרפקציוניזם? איפה כדאי ואיפה זה קצת אפשר להוריד את הרגל מהגז?
כן, בעיקר בפיתוח, בעיקר בפיתוח של המוצרים, של האפליקציות למשל. אז אלה למשל תחומים.
איזה דברים אתה אוהב לעשות חוץ מלפתור חידות
אידיון? אלה תחביבים, איזה תחביבים יש
לך? תשמע, אני אוהב, זה מצחיק להגיד, תשבצים.
זה התחביב שלך.
כן, זה... אני מחור, אני פותר את התשבצים של עצמנו, אני מחור על הסם שאנחנו מפיקים, אפשר להגיד.
אגב, כפותר תשבצים, אתה גם מתמודד עם התשבצים הקשים?
לא, התשבצים הממש קשים הם מעבר ליכולתי. אני לא ברמה, יש אנשים, זה אגב די מביך, יש, אנחנו מקבלים הרי פניות מיוזרים שנתקעים או שואלים וכן הלאה, כשאתה רואה שיש בעולם אנשים שהם כל כך הרבה יותר אינטליגנטים ממך.
אני לא יודע אם זה סוג של אינטליגנציה, או שהמוח שלך מתאים לחידות ההיגיון.
תודה, זה עוזר. זה קצת משכך את הפגיעה באגו.
בעיקר העובדה שזה התחביב הראשי שלו והמקצוע.
כן, כן. לקח לי, אגב, אני לא נולדתי ככה. היו לי בעיות אגו, ועדיין לפעמים יש, אבל כן למדתי לאורך השנים, שאני בכלל לא מה שחשבתי שאני... ודברים אחרים שאני לא מה שאני חשבתי.
מה למשל?
שבעצם מה שכן היה לי, זה לא יכולות הנדסיות או דברים כאלה, תקשורת עם אנשים. מה שאני יודע לעשות, זה לתקשר עם אנשים.
זה בגלל זה המעבר שלך בעולם הייטק, מהנדסת חשמל בחומרה לשיווק.
בדיוק.
באיזה גיל הבנת את זה?
זה התרחש בשנת 87, כשהייתי 3 שנים בארצות הברית, מטעם חברת פיברוניקס. פיתחתי מוצר בישראל, זה היה בתחום הפייבר אופטיקס. שלחו אותי לארצות הברית כדי לתת תמיכה. אז הייתי מהנדס, עוד לא הגעתי בכלל לשיווק. ונסעתי לארצות הברית, ואז ראו פתאום ש... אני הרבה יותר, כאילו, הלקוחות כל כך התלהבו וראו שאני יכול למכור, אז בכלל הורידו אותי מהפרויקטים של הפיתוח.
יש איזה אירוע אחד כזה שתקופץ לך לראש, זה הרגע שהבנת, או שזה פשוט היה תלת?
כן, וזה הרגע שהבנתי. אני לא ידעתי שאני כזה, זה היה מלווה אגב במשבר נפשי, אני הייתי בתקופה של 2-3, שלא הבנתי מה קורה לי, ממש ככה, אני נכנסתי למצב ש... וזה נורא מפחיד, אגב, שאתה פתאום לא יודע מי אתה, מה אתה, זה תהליך מאוד מאוד מפחיד. המזל הוא שהפאונדר של פיברוניקס הבין שבאיפה שאני טוב, מה אני באמת מתאים, ונתן לי לבצע את זה, וזה עשה אצלי את המהפך. ואז שחזרנו לישראל... עברתי בתפקיד שיווקי לחברה קטנה ביורק נעם, אני הייתי, אני חושב, העובד הרביעי, קדרו לחברה גמבית.
עם ראובן גמליאל?
בדיוק, עם ראובן גמליאל, והייתי עם ראובן, אני חושב, 6 או 7 שנים, ושם למדתי המון, אבל זה נושא עצום ושלם.
כן, זה מסע, זה גם זה סוג מסע. של מסע אישי שבו כן. להכיר את עצמך.
כן.
יש לנו מסורת בעושים עסקים שבה אנחנו מבקשים מכל מרואיין להמליץ על מרואיין הבא שלנו. מישהו שהוא היה רוצה ללמוד ממנו או לשמוע את הסיפור שלו, יכול להיות בכל תחום של עולם היזמות, עסקים, ניהול, ואנחנו מציעים תמיד למרואיין להצטרף בעצם בכיסא שיושב עליו כרגע דני, כמרואיין לצידי אפילו מומוניה. ננסה לחשוב על שם שעולה בראשך.
תראה, שם אחד זה כמובן השותף העסקי שלי, איגור לרנר, אדם משכבו ומעלה, וכמו כל אחד, אדם עם סיפורים מעניינים, בחור שעלה לישראל עם עלייה גדולה בתחילת שנות ה-90, והתהליכים שהוא עבר. הוא אדם שאני הייתי חושב עליו.
מעולה. ואתה תוכל להגיע כ... אתה מרגיש שתוכל לראיין אותו גם? לא מבחינת לוחות הזמנים, מדבר מבחינת היכולת להיכנס לתוך ה...
בתור מי ששותף איתי, ולמעשה אני חב לו את הצלחת החברה יותר משאר שאני חושב מאשר התרומה האישית שלי, זאת תהיה הזדמנות מצוינת להתעלל בו.
אני אוהב את הגישה.
כן, האמת היא ש... כאן יש פתח לסוג נוסף של דיאלוג, של איך שני אנשים שהם כל כך שונים, ואגב, היו לנו מריבות כמו משפחה, ממש היו לנו מריבות של לא מדברים.
על מה okay? למשל?
וואו, זה, תשמע, הוא הרבה יותר חכם ממני, וזה קשה מבחינת האגו, שאתה אומר צריך ללכת ימינה, והוא אומר לא, צריך ללכת שמאלה, ואחרי זה אתה רואה שכן, הבחור צדק ובגדול, זה לא קל, זה לא קל לאגו. עכשיו, הוא טיפוס אימני, טיפוס אסוציאטיבי, אימפולסיבי, מתלהב וכן הלאה, הוא הטיפוס האנליטי, הוא הטיפוס שחושב לפני שמדבר, הוא הטיפוס שפוסל כי... יכולה להיות בעיה, וזה שני עולמות מאוד מאוד מנוגדים.
הבדלי האופי האלה הם היו דבר טוב בהתפתחות שלכם?
בסופו של דבר זה היה דבר מעולה. לקח הרבה זמן עד שאני הבנתי שהוא צודק ברוב הדברים, ולהבין, לחשוב, להבין באמת את המשמעות של מה שהוא אומר, למצוא פתרון, כי זה... הוא היה אומר לא, אבל מסתבר, זה לא שאי אפשר. זה לא שאולי לא כדאי ככה, אבל יש אלטרנטיבות, למדנו לעבוד, והיום זה מדהים, אנחנו מסונכנים אחד עם השני, אגב, אנחנו גם, אנחנו כל שבוע עושים מנגל ביחד על האש, אני ממונה על קניית הבשר והבירה, הוא ממונה על ה... הוא ה...
מאסטר שף
על המנגל, הוא המנגליסט, לוקח את הבשר, הולך אליו הביתה, יושבים, מדברים, עושים קצת עבודה, אנחנו נפגשים, או שאנחנו הולכים ברגל, לעיר, שזה אגב, ואז אני שומע פודקאסטים, אוקיי, כי אני חוזר לבד את העלייה של הקרמל, מהעיר עד למעלה, 300 מטר עלייה, ומקשיב לפודקאסטים, חבל על הזמן. אז אנחנו בקשר, ואני, האמת היא שאני חושב שזה יכול להיות, עכשיו, יהיה כאן הרבה גם קונספטיס, אבל מזוויות אחרות לחלוטין.
דייב גרין, מייסד קונספטיס, תודה רבה לך. הייתי אומר נער החידות מישראל, אבל זה פגישה.
יפה.
ואמרתי אותה בכל זאת.
אני מודה לכם.
נאחל לכם הרבה בהצלחה.
תודה.
להתראות.
עושים עסקים בכתובת runlevy.com/biz, שם תמצאו את כל פרקי העבר שלנו, קישורים לקבוצות בפייסבוק ובלינקדין, ותוכלו גם להירשם לרשימת התפוצה בדואר אלקטרוני. יש לכם שאלה אליי או אל אחד המרואיינים שלנו? כתבו לי בכתובת info@podil.net. עושים עסקים הם העורך עידן כהן, ניר סייג על עריכת הקול, עינב לנדאו בהפקה, דני תימור על הניהול העסקי, ואני רן לוי, מגיש ומפיק ראשי. אנחנו נשתמע בפרק הבא. להתראות.